שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. פרק חדש, פרק בחירות, פרק ערב בחירות, הוא מוקלט ב-31 באוקטובר, יממה לפני שכולנו, אני מקווה שכולנו, נלך לקלפי להצביע. ואני משוחח היום עם מישהי שדי מפתיע, די פתאום פרצה לחיינו, לחיי אלה שמשתמשים בטוויטר, לקהילת הטוויטר הישראלית אם תרצו, דוקטור רינה ענתי. מי שגולש, מי שנמצא בעיקר בצד השמאלי של המפה, נתקל בשם הזה בחודשים האחרונים, המון, המון המון שרשורים, כתבות, פוסטים, ציוצים רציניים ולפעמים ציניים, בלי סוף. מסתבר שהיא עשתה את זה גם בפייסבוק קודם, ומדי פעם מפרסמת גם מאמרים באתר הבלוגים זמן ישראל. דוקטור רינה ענתי היא בעלת תואר דוקטור מהטכניון בביוכימיה, ובאחרונה היא גם למדה משפטים, והיא גם משפטנית. בגדול היא לא כותבת מקצועית, אבל היא כותבת מצוין, היא מאוד מאוד רהוטה, וככה גם היא הייתה בשיחה. השיחה הייתה, היא כמובן על השמאל, על החברה הישראלית, על מה שנהיה מאיתנו בעשור האחרון, בכלל, בשנות נתניהו בפרט, בעיקר מאז 2015, אבל אפשר ללכת אחורה הרבה מאוד שנים. כל עידן נתניהו מעסיק אותה, כמו שהוא מעסיק אותנו. הבוקר, שוב, ערב לפני הבחירות, פרסמה שרשור ארוך מאוד, שפחות או יותר עונה לאיזה מישהי, בחורה צעירה, שתהתה למה בכלל ללכת להצביע? מה כבר השתנה? כולם אותו דבר. והיא הסבירה לה, ציוץ אחרי ציוץ אחרי ציוץ, איך עלולים להיראות חייה ביום שאחרי, אם חלילה וחס נתניהו ישיג את ה-61 מנדטים פלוס שלו, ומי שישלוט בנו יהיו הבן גבירים והסמוטריצ'ים והאמסלמים וכל השאר. זהו, בגדול אתם יכולים לנחש לאן הלכה השיחה הזאת, ועדיין היא מאוד מאוד מרתקת, בעיניי היא גם מאוד חשובה, כי לא הלכנו סחור סחור, רינה היא לא פוליטיקאית, אני כמובן לא, ניסינו לא להיכנס לגופם של אנשים, כמובן חוץ מנתניהו, אלא מה, אבל אמרנו את כל הדברים ודי בלי פילטרים. אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, ואחרי שאני אזכיר לכם את כתובת המייל שלי, polak.tuvi בג'ימייל, שזה polak.tuvi, ואני גם אזכיר לכם את האתר הייעודי שהקמתי לפודקאסט שבו מחולקים כל הפרקים על פי הערוצים השונים, על פי הנושאים, ואני גם אגיד לכם שאתם יכולים לצפות בנו גם בשיחה הזאת ובהרבה מאוד שיחות אחרות בערוץ היוטיוב על הדרך, שיחות עם טובי פולק שהקמתי ובחודשיים האחרונים, חודש האחרון, חלק גדול מהשיחות עולות גם כקובץ וידאו, אז אתם גם יכולים לצפות בנו משוחחים. זהו, נשמע את Silent Regression ונעבור לשיחה עם דוקטור רינה ענתי. עוד רגע. אז אנחנו כאמור עם רינה ענתי, דוקטור רינה ענתי, שהיא גם דוקטור לביוכימיה וגם עורכת דין, והיא פרצה לחיינו פרץ לחיינו בחודשים האחרונים ממש ב-no time לטוויטר, למרות שכמו שאמרת לי את פעילה בכתיבה ובפרסום פוסטים מכל מיני סוגים בכמה שנים האחרונות, אבל פייסבוק זה פייסבוק והוא באמת הסיפור של אתמול. אז קודם כל בוקר טוב רינה ותודה שהצטרף אליי משהו לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
אז אני אגיד ששוב, לפעמים אני חושב לעצמי, אין לנו חיים, זאת אומרת, אני, שהפרנסה שלי לא הפודקאסט הזה, מוצא את עצמי מקליט ברמה כמעט יומיומית, לפחות, לא יודע, שפעמיים שלוש בשבוע, אנשים אומרים, מתי אתה עושה את כל הדברים האלה, ואת עסוקה בעניינייך, אני משער, אבל כמות הפרסומים שלך, באמת, off the charts, מתי? כאילו, איך את מנהלת את הקקפוניה הזו?
האמת היא שרוב הדברים, כשאני מגיעה לכתוב אותם, אני למעשה הם כבר בראש, הם רצים בראש. אני אתמול, למשל, לגבי הפרסום שהיום בבוקר, שבו כתבתי בציניות, נוחו לכם ואל תצביעו, ואתם צריכים לאגור כוחות למה שיגיע לאחר הבחירות, אז האמת היא שראיתי פרסום אתמול בטוויטר, של בחורה כנראה צעירה, שאמרה, אני רוצה שתסבירו לי למה לטרוח, למה להצביע, what the point של כל העניין הזה. באמת שווה לי לצאת מהבית עכשיו להצביע? לא בא לי. אז ראיתי את הפרסום הזה, וכבר בראש התחילה לרוץ לי התשובה של, אוקיי, תנוחי עכשיו, ואחר כך תצטרכי להילחם על, לא על מה תעשי ביום הבחירות, אלא מה תעשי בשבתות, איפה תאכלי, מה תלבשי, האם תהיינה הפלות או לא תהיינה הפלות, ואם במקרה מישהו שייך לקהילת הלהט"ב, האם הוא יוכל להינשא, לא יוכל להינשא, האם הוא יוכל להקים משפחה, האם יהיה לו זכויות, או שישללו ממנו הזכויות, וכו'. כך שזה נכון שאני מפרסמת הרבה, אבל המון דברים הם רצים לי בראש הרבה הרבה לפני שאני כותבת. כשאני מגיעה לרגע הכתיבה, זה לא לוקח לי המון זמן.
כן, זה סטורי אוף, נדמה לי, אוף אור לייבס. זאת אומרת, מה שניסיתי להגיד זה, לגבי טוויטר, זה היה במשך שנים, וזה נכון היה גם בארצות הברית, שם זה התחיל, איזושהי סביבה של ברנג'ה, של עיתונאים, של פוליטיקאים, של אנשי פרסום, והגיחה שלך, שאין לך את הרקע הזה, היא הייתה ועדיין שונה ומרעננת מבחינה הזאת, שקודם כל, אם יורשה לי, את מאוד, מאוד רהוטה, כותבת באופן מדויק את כל מה שאת חושבת ומה שמתבשל אצלך, והנוכחות היא עצומה. לפעמים אני תופס את עצמי, לא יודע, כמה פעמים אני יכול לפרסם את אותה שטות, סליחה, על עצמי אני יכול להגיד את זה, ביום או בשבוע, די, תרגע קצת, אל תציף. אז אולי גם את תגיעי לשלב הזה, אבל את לא מרגישה ככה לפעמים?
אני מרגישה ככה, כן, אני בהחלט מרגישה ככה, כי אני כותבת על נושאים, תראה, בפייסבוק הכתיבה היא גם פוליטית וגם חברתית, וגם אישית אני מפרסמת דברים שקשורים למשפחה. לפעמים זה סתם, זה סיפורי שטויות שמצחיקים אותי, וגיליתי שמצחיקים גם אנשים אחרים. הדברים הקטנים של החיים שאנחנו עושים, והם נדמה לנו שהם קורים רק לנו, אבל הם קורים לכולם. בטוויטר הכתיבה היא בעיקר פוליטית, אני חושבת אני גם שם כותבת על אותם נושאים, פחות או יותר, ויכול להיות שהם חוזרים על עצמם, אני לא לגמרי...
בטוח, אומרת, כולנו חוזרים על עצמנו, אני אומר לך באחריות.
הם בתחום, באותם תחומים, כן. הם,
כן.
בהחלט כן.
כן, אגב, אנחנו לא ממציאים פה שום דבר, as long as they spell your name right, מה שנקרא, ואנחנו רואים מכל ה... קמפיינרים הגדולים, פינקלשטיין לימד את זה, את נתניהו, ולדעתי, מאז כל המערכת חוזרת על זה, הוא חוזר על, בזמנו זה היה מסר אחד, עכשיו, תכף נדבר על זה, עכשיו הוא מתפזר על מיליון מסרים, והוא לא מצליח להתמקד בשום דבר, במערכת הזאת, או בכלל, בעיקר במערכת הזאת, למרות שזה לא התחיל עכשיו. אז כן, זאת אומרת, כן, צריך לטפטף ולטפטף, לפעמים אני מרגיש ש... אפשר לקחת יום או יומיים מנוחה, כי להרבה מאוד אנשים קצת קשה עם הרפטיטיביות הזאת, אבל זה באמת רק אני. יש לך רגע, זאת אומרת, עסקת באיזושהי דרך בכתיבה פובליציסטית, כי ראיתי שגם פרסם דברים בזמן ישראל, מאמרים שקשורים, שקושרים בין אברג'י לנתניהו, כל מיני דברים נורא מעניינים, שלא תמיד עיתונאים ופובליציסטים עוסקים בהם.
לא, האמת היא שכל העניין הכתיבה, תראה, יש לי דוקטורט, אז...
ברור שכותבים הרבה באקדמיה, אני
אספר. הוא לא בתחום אומנם ספרותי או כתיבתי, הוא מדעי, אבל עדיין זה כתיבה. משפטים זה גם תחום שכותבים בו הרבה מאוד צריכה להיות כתיבה, וכתיבה עניינית ורעותה וכו'. אני אגיד לך, לכל הכתיבה הגעתי במקרה לגמרי. וגם לפייסבוק הגעתי במקרה לגמרי, אני עשיתי איזשהו תואר, יש לי תואר גם במנהל עסקים, וכשהתחלתי את התואר הזה, רוב הדברים שקשורים לתואר עברו בפייסבוק. ביקשתי מהילדים שלי לפתוח לי חשבון פייסבוק, הם אמרו לי מה זאת אומרת, אמא יש לך חשבון פייסבוק, את רק לא משתמשת בו. ומכיוון שהכל בתואר עבר דרך הקבוצת פייסבוק, התחלתי מדי פעם לכתוב, זה היה לרוב דברים מאוד מאוד קטנים, לייקים בודדים כמובן, על שיתופים בכלל לא היה מה לדבר, ולאט לאט הגדלתי את הכתיבה, ויותר אנשים אהבו, ואנשים כתבו לי בפרטי, ואנשים ביקשו להיות חברים, ושאלו וכו' וכו'. זה גדל מעצמו, אני לא...
אקספוטנציאלית מה שנקרא, נורא אהבי משתמש
בביטוי הזה. זה מזמן ישראל פנו אליי, זה נכון, הם פנו אליי, ו... ואני הסכמתי, אני סיבה שלא, כמובן.
כן, ברור.
כל פלטפורמה, פלטפורמה מכובדת, אז
כן.
בוודאי.
אז זהו, אבל אצלי כמובן, זה סיפור שהוא קריירה, שזה המקצוע שלי, מאז תחילת שנות ה-80. ידעתי שאני רוצה לכתוב, כתבתי תמיד, וידעתי שברגע שאני אגמור ללמוד, אני אלך להיות עיתונאי, וזה מה שקרה בפועל. ולצערי, או לא לצערי, לא יודע, בשנים, רוב השנים בעיתונות הייתי עורך יותר מאשר כותב, ואז גיליתי את החופש ואת היצירתיות של לכתוב באמת מה שאני רוצה ועל מה שאני רוצה ובדרך שאני רוצה כשזה שלך, כשאתה לא יושב תחת דדליין או תחת מכסת מילים או נושאים או מה שזה לא יהיה. וזה באמת העולם החדש הזה שהוא מאוד מאוד פתוח, דמוקרטי, עד רמה מסוימת, כמו שאמרת, בפייסבוק, לא תמיד טולרנטים, וגם בטוויטר, לכל מיני דברים שאנחנו רוצים להגיד. אוקיי, הכרנו, פלוס מינוס, עוד משהו שמשותף לשנינו, ואת לא מסתירה את זה, זה אפילו חלק מהדרך שבה את מציגה את עצמך ואת ראיית העולם שלך. שנינו נולדנו מחוץ למרכז, לא יודע עד כמה... מה, אפשר אולי להשוות, חצור הגלילית במקרה שלך, עפולה במקרה שלי, לא כפית של כסף, בנים, בנות לעולים חדשים במקרה שלך מעיראק, במקרה שלי מרומניה. אני לא ראיתי הבדל גדול בין הזה, למרות שאומרים שעל העיראקים שזה אשכנזים של המזרחים, אבל נניח לזה כרגע. הגיעו משכילים והגיעו, לא יודע, מבוססים, אבל לא עליית מצוקה בדרך כלל.
ההורים שלי לא היו, בהחלט לא חיו במצוקה כלכלית בעיראק. אמא שלי היא מעיר ואבא שלי מכפר. שתי המשפחות היו משפחות שהיו מהצד של אבא שלי, הסבא שלי היה ממש איש עסקים והיה לו בית הריגה. מהצד של אמא שלי, אבא שלה היה איש דתי שהיה חזן של בית הכנסת, הוא לא היה בעל מקצוע, אבל מה שרציתי להגיד שהם באו לארץ, הם בהחלט באו חסרי כל, ושתי המשפחות חיו בעוני, בעוני, המילה היא עוני.
לא התכוונתי למשהו אחר, אם משתמע אחרת, אמרתי,
לא, הם היו בעלי עסקים שבאו עם כסף לארץ.
לא, אבל באו משכילים, זה ההבדל הגדול. בני עיראק, לאיך אני יודע, חברים שגרו ברחוב ביאליק ברמת גן, רואה חשבון, שזה סוג של אגדה, אבל יש בה לא מעט.
אני חושבת שהעלייה הייתה לא הומוגנית, היו משכילים יותר והיו משכילים פחות, אין ספק. זה נכון.
זהו, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שגדלנו, לא גדלתי בעוני, אבל גם לא גדלתי באיזה שפע גדול מדי, וההורים נזרקו למעברה מיד שנחתו בארץ ב-1950, ומהאוהל לפחון, ומהפחון לדירת שיקון, ומדירת שיקון לאט לאט התפתחו ועשו. אבא שלי, שנפטר לפני 40 שנה, לא הספיק ללמוד, הוא הגיע בגיל 16 ומיד התחיל לעבוד בקושי השכלה, מה שנקרא עממית. אמא שלי נאלצה לעזוב את התיכון והתחילה לעבוד בגיל 17, ואני לא זוכר את הבכי והנהי מהצד שלהם, והם לא קיבלו שום דבר, אפילו לא תלושי מזון של דוב יוסף. זאת אומרת, לא היה, הנרטיב הזה של ה-DDT הוא חל על כולם בשנים ההם. ופה אני כבר יכול לקפוץ לימינו אלה ולעיסוק שלנו, של כולנו, ושלך באופן מאוד אינטנסיבי בחודשים האחרונים. משהו ומישהו לקח את זה, בגין אולי היה אבי אבות החטא במובן הזה לדעתי לפחות, והפך את זה לקרדום, לחפור בו, ובעצם חרב את מבנה החברה שלנו ברמה שאני כבר לא יודע אם אפשר יהיה לתקן אותה. ואנחנו באנו משם, ואנחנו אין לנו את זה, למה? איך את מסבירה את זה?
תראה, אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרת, הפוליטיקאים לקחו את העניין, מנחם בגין היה הראשון, בהחלט יש לו אולי זכויות בדברים שהוא עשה, בשמירה על שלטון החוק, בשלום עם מצרים וכולי, אבל בהחלט יש לו את ה... אני קשה לי להשתמש, אני ערכתי את מנחם בגין וקשה לי להשתמש במילה הסתה בהקשר שלו.
אני תמיד אומר שמה שבגין שכח נתניהו לעולם לא ילמד, הוא היה אלוף העולם בזה, אלוף העולם.
בהחלט הייתה הסתה, בהחלט היה פופוליסטיות, הוא בהחלט הסית, אני חושבת ש... הפעם הראשונה שבה הייתה הסתה נגד קיבוצים, המיליונרים מהקיבוצים.
ברור, בריכות השחייה, כן.
בריכות השחייה של הקיבוצניקים, כשלמעשה הקיבוצניקים שבחצור הגלילית שבגליל העליון, היא מוקפת בקיבוצים, אני לא חשבתי שהם יותר עשירים מאיתנו.
אותו דבר בפעולה, אותו דבר בדיוק, בירת העמק.
כן. אני גם חושבת שבסך הכל היו יחסים טובים, הרבה הקיבוצים העסיקו בני עיירות פיתוח, והם לא העסיקו אותם מתוך, אני חושבת, מתוך האדון שמעסיק את, את העבד הנרצה, אני חושבת שהרבה מהם עבדו באותן העבודות ממש. זאת אומרת, הם היו באותם המפעלים שבהם...
איך, כמה עירונים קמו בשלוש או ארבע לפנות בוקר לחלוף פרות? זאת אומרת, אני לא קיבוצניק, וגדלתי בעיר, בעיר קטנה, ומעולם לא חשתי, לא קיבלתי את זה מההורים שלי גם.
תראה, אני חושבת אני אקרא לזה האסון הכי גדול של ערי הפיתוח, אני לא אוהבת את הכינוי המזרחים, אני בכלל לא אוהבת את השיוך הזה, מזרחים ואשכנזים, אבל אני חושבת שהאסון הגדול ביותר של מה שנקרא היום מזרחים או מעיירות פיתוח והתיוג ישראל השנייה, האסון הכי גדול הוא למעשה הקמה של מפלגות שחרטו על דגלן את ייצוג המזרחים. מתי התחיל כל העניין? מיד אחרי, בתקופה כבר שמנחם בגין היה בשלטון, בעצם המפלגה הראשונה שקמה, חרתה, הייתה תמי של אהרון אבוחצירא, ואהרון אבוחצירא נאשם בפלילים, הוא נכון. עשה מעשים
שהשאירו... הורשה בפלילים, לא רק לא זה, הורשה בפלילים.
הוא נאשם, כן. הורשה, כן. ובעצם הוא היה הראשון שעשה זאת בעדינות רבה, וקשר בין האשמה בפלילים לבין מוצאו המזרחי, שלמעשה לא היה קשר כזה. כי היו
להפך, גם להפך, להפך, הפושעים הגדולים שנתפסו, הפושעים הכלכליים הגדולים נכון, שנתפסו עד אז, היו כולם אשכנזים מבני היישוב.
נכון, נכון.
עד משמעית. אנשים שוכחים את זה.
והמהפכה שבאה אחרי תמי, הייתה המהפכה של ש"ס. זאת הייתה בהחלט מהפכה.
אגב, וגם שם זה היה מהפכה אנטי גזענות של החרדים האשכנזים. נכון.
כמה מפלגה שחרתה על הדגל שלה ייצוג אנשים אזרחיים, משהו שלא היה קודם לכן, כי אם תסתכל על מפלגת העבודה, היו בפוליטיקאים אזרחים, היה את משה שחל, היה את
שלמה ליאל, פואד ושחל
וארבל ילמוזלינו, היו, ומעולם לא הוזכר, מעולם לא הוזכר המוצא שלהם. המוצא, נכון. גם המוצא של הנשיא יצחק נבון לא הוזכר. נכון. זה לא היה אישו. עכשיו, מתי המוצא הוזכר באופן ברור? הוא הוזכר כשהוקמה המפלגה, וכשהוקמה המפלגה זה היה ספרדים שומרי תורה, mm-hmm. ובסך הכל, אם אני מסתכלת על הפלג החרדי, של המזרחים, אז הם באמת הופלו על ידי הממסד האשכנזים. אתה מסתכל על ניקח למשל את הסרט ישמח חתני, שמשום האנשים הגדירו אותו כקומדיה, אבל מתוארת שם טרגדיה. אם אתה מסתכל על הסרט הזה, אתה מסתכל על הטרגדיה של היהודים המזרחים הדתיים, שהממסד האשכנזי רמס אותם.
מה זאת אומרת? בתי הספר עד היום נגועים.
לא קיבל אותם גם עד היום.
ישיבות, בתי ספר, כל המוסדות חינוך, כל הישיבות העליונות. שום דבר.
נכון.
אין כניסה לספרדים, מה שהם קוראים.
נכון, נכון מאוד. ואתה מסתכל גם בסרט הזה, מראים את האפליה. העניין הוא שמפלגת ש"ס, שבעצם חרתה על הדגל שלה, היא, אני חושבת שהפוליטיקאים שלהם, באמת הייתה להם כוונה טובה, זאת אומרת, אם אני מסתכלת גם על עובדיה יוסף וגם על פרץ, שבעצם הקים את המפלגה, הרב יצחק פרץ,
שהיה הרב של רעננה הלבנה.
נכון, היה הרב של רעננה. אני חושבת שהייתה להם כוונה בהחלט טובה. העניין הוא שהפוליטיקאים האלה של ש"ס, הם היו צעירים, הם היו רעבים לשלטון, אני חושבת שהם הסתנברו מה... מהכוח שהשלטון נותן, ומה, בסך הכל, השלטון נותן לא רק כוח, הוא נותן הצלחה כלכלית.
חד משמעית.
אין ספק. חד משמעית, הוא נותן הצלחה כלכלית, הוא נותן גישה למקורות כוח, הוא נותן גישה לג'ובים. בואו נדבר
כן,
על
כן, כן, לימור לבנת, אתם רוצים ג'ובים?
כן, כן. ובשס, כששס התחילו ראשי אריה דרי ובניזרי ואחרים, ופנחסי, להיות מאושמים בפלילים, הגיע הקטע המזרחי, הקטע של תפרו לנו תיקים, הקטע של הוא זכאי, ובעצם הסיבה היחידה שמאשימים אותנו בפלילים, הטענה נטענה, כל המוצא המזרחי כמעט ולא הורגש, ובוודאי שלא נטען, אלא רק כשהם הושמו בפלילים. ואז התחיל מסע מטורף לשמיטת הקרקע מתחת הלגיטימציה של בתי המשפט לשפוט אותם. זה היו שם...
ומי שעודד את זה ושפך דלק וממש בנזין, לא סתם סולר, על המדורה הזאת היו כמה אשכנזים טובים. למשל, מישהו שהכרתי מהמקצוע שלי, שמו, הוא כבר לא איתנו, אמנון דנקנר, שהחליט לרכוב על הסוס הזה, על המוסטנג הזה, על הסוס פרי הזה, ומאיזושהי סיבה, צינית לחלוטין, זה היה האיש, פשוט התחבר לדרי ו... הציר הצהרות מטופשות, הוא לא ייכנס לכלב, הוא ייכנס יחד איתי לכלב, והלך לנום במעל מול מעשיהו וכל
היום.
הסיפורים. כן,
גם
לא,
היום
אני אומר, אבל ההתחלה...
שרוכבים.
כן, כן, כן. אני אומר, ההתחלה הייתה זה. אז, הייתה התחלה אז, כי כל מי ש... מי שלנו, אני אומר, מהיישוב הישן שנתפס, אז היו כאלה שלא עמדו בזה, אברהם אופר, לוינסון, שפשוט התאבדו, והיו כאלה שפשוט הלכו לכלא בלי להרער, ידלין ורכטמן וצור ואחרים, וכשזה הגיע לשס, וזה התחיל עם שס, אחר כך זה עבר להרבה מאוד חברים בליכוד ובמקומות אחרים.
זה התחיל עם תמי, בקטן.
כן, נכון, אבו חצרה, אבל אצל תמי, עוד לא נופפו בזה,
עוד לא נופפו, הוא עשה את זה, כמעט הוא התבייש בזה.
לגמרי, הוא גם היה בן אדם מסוג אחר, הוא חוצה, מה שנגיד עליו, הוא היה בן אדם הרבה יותר מעודן ומנומס.
לגמרי.
אני זוכר אותו לטובה באופן יחסי.
ברמיזה, הוא רמז שזה נכון, זה לגמרי נכון. תראה, באותו הזמן שבו שס ניסתה לעשות את המהפכה שלה, היא לא הצליחה במהפכה שלה, מה זה לא הצליחה? היא עשתה, למעשה, היא עשתה מהפכה הפוכה. המהפכה הייתה אמורה לסייע למזרחים, לעזור להם לגשר על הפער שבין חצור הגלילית של שנות ה-70 וה-80, וזה שנות אור. זה פער של שנות אור בין מי שגדל אז לבין מה שהיה במרכז. ולצאת משם ולהגיע לעמדות כוח זה שנות אור, שלא תהיה טעות. הייתה אפליה והייתה אפליה קשה, וכולי, אבל מה ששס עשתה, שס עשתה בדיוק את ההפך. שס הקימה את רשת אל המעיין, רשת שהיא לכאורה רשת חינוך, שבה אנשים שמצבם הכלכלי לא שפיר, משתלם להם לשלוח את הילדים לרשת חינוך, שהיא רשת חינוך של שעות ארוכות, ללא תוספת תשלום, עם ארוחת צהריים, ובעצם, אני קוראת לזה פשע, לא פחות, הפשע הוא שבעצם הם מנעו השכלה מהאנשים האלה, הם מנעו את היכולת...
דנו דורות לבורות.
לעוני, זה לעוני. הבורות היא שהביאה לעוני, כי אם אתה לא משכיל, אתה לא יכול להשתתף בשוק העבודה המודרני, או אתה יכול להשתתף באותם התפקידים, שהם תפקידים שלא יוציאו
אותך. יש תקרה שלא תעבור אותה. כן, זה ברור.
לא יוציאו אותך, ולכן הם בעצם פשעו. ומה שרציתי להגיד בנוסף הוא שבאותה התקופה שבה שס ניסתה לעשות את המהפכה, הייתה, בצירוף מקרים, הייתה המהפכה החוקתית. המהפכה שבה הליכוד, יש לציין שהליכוד עשה את זה, ולא מפלגת העבודה, הליכוד, כשהוא היה בשלטון, וכשדן מרידור היה שר משפטים, הייתה המהפכה החוקתית שבה הכנסת חוקקה את חוקי היסוד בדבר זכויות אדם. והיה אפשר לשלב את המהפכות האלה, גם את המהפכה החוקתית.
כבוד האדם וחירותו, שזה היום אולי התיקון הכי גדול מאז קום המדינה.
ולמעשה, קרה בדיוק ההפך. לא רק שהמהפכה המזרחית בעצם לא התקיימה, אלא התקיימה המהפכה ההפוכה לה, אלא המהפכה המזרחית של ש"ס הביאה למהפכה אנטי חוקתית, לשמיטת הקרקע מתחת ללגיטימציה של בתי המשפט. עכשיו, את כל הדבר הזה לקח נתניהו ושכלל אותו לידי אומנות. הוא הפך, אני חושבת שהליכוד של היום ונתניהו בראשו, הוא מה שהיה ש"ס בשנות ה-90 עם דרעי בראשו. נתניהו הפך...
את יודעת מה? הלוואי, הלוואי, אני חושב שאנחנו במרחק, אני חושב שנתניהו לקח אותנו מרחקים הרבה הרבה יותר רחוקים ומסוכנים.
זה מה שאני אומרת, הוא שכלל את זה. הוא הפך את עצמו, הפריבילג הכי גדול שלא גדל בארץ, שכל הזדמנות נקרתה בדרכו, שבין מצבו הכלכלי לבין מצבם הכלכלי של אנשים בעיירות הפיתוח, יש פער שלא יגושר לעולם. הוא הפך את עצמו למקופח. אנשים מדברים עליו כעל, באופן, זה פרדוקסלי לחלוטין. נציג ישראל השנייה, הוא נציג כן. ישראל השנייה.
הליכוד שקם אחרי הרבה מאוד שנים שבגין ניסה להגיע לשלטון, וזה כבר נראה היה שזה לעולם לא יקרה. בסופו של דבר היה מהפך שהיה בלתי נמנע. כתבתי על זה, עשיתי על זה אפילו סמינריון בזמנו. ואז, אבל היה ליכוד, והליכוד היה אז גם כלכלה ליברלית מאוד מאוד בוטה, ארליך, היה בגין, אדמון בגין, אבל זה שגם הבין את החשיבות של שלום עם האויבת הכי גדולה, ואחר כך כמובן סיבך אותנו גם בלבנון, כי הוא לא יכול להיות משהו אחר, אבל עדיין זה פוליטיקאים סבירים, זאת פוליטיקאים שגם ידעו לקחת אחריות. אף אחד לא נדבק לה, הדולריזציה לא עבדה, אף אחד לא התעקש עליה. האינפלציה הלכה לחסל אותנו, אז מודעי יחד עם פרס ב-1984 הצליחו להציל אותנו מהדבר הזה. זאת אומרת, הייתה התנהלות לא מדהימה, אבל סבירה באופן יחסי. עד שבאיזשהו שלב הבשיל הדבר הזה שנקרא נתניהו, שאיכשהו טיפח את עצמו במחוזות הרפובליקנים, אוונגליסטים, whatever היה שם בארצות הברית, עם כל רגשות הכיפוח של המשפחה, של האבא, של מה שזה לא יהיה, ופשוט בנה את עצמו לצערו, כי הוא לא נולד בארצות הברית, הוא היה חייב לעשות את זה כאן ולא שם, כהדור החדש.
אני מבינה שאנשים מתייחסים אל נתניהו כאל איש חכם מאוד, מרובה כישרונות, מוח מבריק וכולי. אני רואה את זה אחרת לגמרי מכם. אני רואה בן אדם אפל לחלוטין, אפל לחלוטין, נטול אידיאולוגיה, אין לו אידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלו היא מותאמת לטובתו האישית. כל מקרה ייבחן לגופו, ולכן אם הבחירות הקודמות הערבים יכולו להציל אותו ולתת לו ממשלה, הוא יהיה בעד ערבים והוא יהיה ליברל והוא יכניס אותם לממשלה, ואם בבחירות מחר בן גביר יציל אותו וייתן לו ממשלה, הוא
ימנה את בן גביר לשר הביטחון.
ימנה את בן גביר לשר הביטחון. אני חושבת שהוא... אם אני מסתכלת על ההתנהלות שלו לאורך כל ה... אני לא ראיתי לא חזון ולא איזשהו... זאת אומרת, תראה, בן אדם חכם יכול לנצל את הכישרונות שלו גם לבנייה וגם להרס. אם אני מסתכלת על שנות שלטונו הארוכות, אני לא רואה חזון ואני לא רואה עשייה ואני לא רואה מהפכות. אני רואה שבכל כל מקרה ש... כאילו, אם אני מסתכלת על כל שנות שלטונו, מה שאני רואה זה בן אדם שבוחן כל מקרה לגופו, הוא פורס את הקלפים על השולחן באותו הרגע, והוא מחליט לשחק את המשחק באותו הרגע, ולכן הוא יצהיר שיש סיפוח, ויפנה לאוכלוסייה שמעוניינת בסיפוח הזה, ורגע, והוא לא מתכוון לעשות את זה, הוא יודע שכרגע זה נוח לו, לעשות את הסי...
בדיוק, בדיוק כמו שחמש שנים קודם הוא הצליח על נאום בר אילן, זאת אומרת, ההפך הגמור.
כן, אני חושבת ש... והוא לא מיוחד. זאת אומרת, אני יודעת שעכשיו יצאו ספרים, ויש ספרים שמגדירים אותו כחידה לא פתורה, ואני חושבת שלרוב העריצים בעולם נוח שיגדירו אותם כחידה לא פתורה. הוא לא חידה לא פתורה, הוא שטוח כמו פלסטיק מונומולקולרי. שום דבר לא חידה, הוא מתנהג בכל המקרים אותו הדבר, בצורה של, כאמור, הוא לא משתף אנשים בהחלטות שלו, אולי רק את הכוורת הפרטית שלו, אבל אין לו, זה לא במקרה שאין אנשים שקרובים אליו, זה לא במקרה שאין לו חברים, זה לא במקרה שאין לו יועצים, הוא עושה מה שטוב לנתניהו. עכשיו, אני מוכרחה לומר שמעבר לאופן הזה שבו הוא מתנהג, יש לו מנסים לרגע את הפוליטיקה בצד, אז אני חושבת שמבחינה התכונות האישיות שמאפיינות אותו, אף אחד לא מטיל ספק בזה שמדובר באדם שהוא נהנתן באופן יוצא דופן, וקמצן באופן יוצא דופן. ושני הדברים האלה הם גם דברים שמדריכים אותו, זאת אומרת, בן אדם שמבקש החזר מס של מיליון שקלים על הטבה שהוא קיבל, יש לזכור, שהחזר מס הוא על הטבה שהוא קיבל. כשיש אנשים שהעסקים שלהם התפרקו, הקורונה גרמה לטרגדיות, טרגדיות כן. אישיות, טרגדיות משפחתיות, טרגדיות עסקיות. היכולת הזאת לראות רק את עצמך היא, אני לא מכירה הרבה אנשים שמסוגלים לראות את עצמם ואת טובתם האישית ואת טובת משפחתם באופן כל כך צר ובכל כך מכוון ובכל כך, תקשיב, לא מעניין אותו שום דבר חוץ מעצמו וחוץ ממשפחתו. עכשיו, אני חושבת שהקמצנות והחזירות והנהנתנות הם כל כך חזקים אצלו, שהם גוברים גם לפעמים על טובתו האישית. זה לא במקרה שהוא יצר, כבר אין ליכוד הרי, יש מפלגת נתניהו.
ודאי שאין ליכוד, זה חלק מהדיון.
הם האנשים שהם נועדו לשרת אותו ואת צרכיו.
חד משמעית.
וזה לא סתם שכל הזמן מדברים על נאמנות, לא זאת התכונה החשובה ביותר. מהרגע שאתה לא נאמן, מהרגע שאתה מחליט לספר לעולם על איזה שהן מחשבות פוליטיות כמו אדלשטיין, הוא שרף את אדלשטיין.
הוא שרף את כולם, הוא שרף את כולם, גם שטייניץ, אפילו שטייניץ, הרכיחה ברח. אני אגיד לך, שנייה אחת, השתדלתי לא להפריע, כי ראיתי שזה בדמך, אבל אני אגיד לך ככה, קודם כל לא חשבתי, את אמרת אתם, אני מרשה לעצמי להוציא את עצמי מהכלל הזה, כי מעולם לא סבלתי אותו, לא חשבתי שהוא כזה גאון, גם כל האמירות האלה, להתאפס לכל סיכרון טיפשי או אמירה מטופשת של איזה עיתונאי, שמישהו ספר IQ והחליט, זה הכל הרי רמייה, זה הכל עבודה בעיניים, אבל נניח רגע לעניין הזה, או לספור את הסטנדינג אוביישנס בקונגרס, באמת דברים כל כך חלובים. הסיפור איתו הוא לחלוטין אפס אידיאולוגיה ומקסימום 100% טובה אישית. הוא חשוב לו איך הוא יצטייר בעיני העולם שמעניין אותו, זאת אומרת הרפובליקנים, השמרנים, האבנגליסטים, כל מי שהכסף חשוב לו. בסך הכל הוא התחבר, רביב דרוקר בזמנו פרסם, אם אני זוכר נכון, את רשימת האנשים שאפשר להוציא מהם כסף, שהוא הלך איתו, רשימה כתובה, בכתב יד, ממי אפשר להוציא כסף בכל מקום בעולם, ארצות הברית, באנגליה, במקומות אחרים, הצרפת, ואני מדבר בפודקאסט הזה, ראיינתי, שיחחתי עם הרבה מאוד אנשים שהיו חלק היו שותפים שלו, חלק ממש עבדו איתו והיו חלק מהמחנה שלו, אהוד אולמרט, רוני בר-און, עיתונאים שבסך הכל העריכו אותו והכל, וכולם אמרו לי, תקשיב, הוא לא היה כזה. ב-2015, כשהוא
זרק... מה זה לא היה כזה? אבל ב-2015, תראה.
ב-2015 הוסרו כל המחסומים.
מעשים פליליים נקשרו בשמו, עוד לפני 2015.
את לא צריכה לשכנע אותי, אני רק אומר, זאת הטענה שלהם.
עכשיו תראה, הוא גם לא היה חובר לבן גביר וסמוטריץ', אילו לא היה צריך אותם.
להפך, הוא אמר, לפני שתי מערכות בחירות, אנחנו מדברים על השנתיים וחצי האחרונות, הוא אמר, גם אם הם יהיו שותפים בזה שלי, בן גביר לא יהיה שר, הוא אמר את זה בקולו.
אני יודעת שהוא אמר, טוב, אבל אני חושבת שככה, תסתכל, אם אני מסתכלת עליו, כמו שאמרתי, אני לא ראיתי שיש לו הישגים לא הישגים פוליטיים, לא הישגים בסכום, בתחום העשייה, להפך. אני מסתכלת, אפשר לחלק את ההשפעה של נתניהו על ישראל לשתיים. אני מסתכלת, אני יכולה להסתכל על כל המערכות שאמורות לשרת את האזרח, מערכת המשפט והמשטרה ומערכת החינוך ומערכת הרווחה, הוא ייבש את המערכות האלה
משרד החוץ, משרד החוץ, הוא חיסל את משרד
החוץ. האזרח, אני רגע לא מסתכלת על החוץ, אלא על הפנים, לאזרח כבר אין ציפייה לקבל משהו מהמדינה. זאת אומרת, אתה פורצים לך לבית, ואתה שוקל האם להתקשר למשטרה, כי מה המשטרה תעשה? אין לה יכולת לטפל בנושא. עכשיו, בתחום הזה של המערכות האלה, שהוא הזניח אותם למוות, וייבש אותם, ומערכת הרפואה וכו', המערכות האלה השתקמו בקלות. אלה מערכות שאם ייתנו להם כסף, הם לא עניינו אותו המערכות האלה, כי אתה לא יכול לשים מינויים פוליטיים כשופט. כן,
מערכת החינוך היא קצת קשה לשקם בכסף. זה דורות של
כאלה. אני לא חושבת כמוך, אני חושבת שעם כסף והרבה כסף, כל המערכות האלה תשתקמנה יחסית בקלות. אבל אם אני מסתכלת על ההשפעה שלו, על המדינה מבחינה חברתית, מבחינת השסעים שהוא הביא, והוא הביא בעזרת אנשים טובים, כמו השופרות שלו, כמו אבישי בן חיים, שה-so-called תיאוריה שלו היא לא יותר מגזענות שנועדה להכשיר שחיתות. מהבחינה החברתית, בהחלט יעברו שנות דור עד שאפשר יהיה לשקם את השסעים, וזה לא רק השסעים, אלא ההשפעה הכי גדולה שלו היא הפיכתנו ממדינת חוק למדינה בה הפשע משתלם. אנשים לא עומדים לדין על דברים שהם עושים. גם כי מערכת המשפט לא מסוגלת, אין לה את היכולת להעמיד את כולם לדין, וגם כי כבר אנשים לא מפחדים. זאת אומרת, אנשים לא מפחדים לעבור על החוק, ואנשים לא מפחדים לרמות, להקים, לא יודעת, קבוצות רכישה שבהם גונבים כסף מאנשים ישרים ולא נותנים להם שום תמורה והם לא עומדים לדין. יש אנשים רבים שלא עמדו לדין על הפשעים שלהם. אבל מעבר לכך, שאנחנו כבר לא מדינת חוק במובן הרגיל של המילה, אני חושבת ש שנות שלטונו של נתניהו, בגלל הרצון שלו לשמר את המצב כמו שהוא, כי זה הדבר שהכי מבטיח את השלטון, בעצם ישראל הפסיקה, העמיקה את הכיבוש, הפסיקה להתייחס אל הבעיה הפלסטינית כבעיה שזקוקה לפתרון. מדברים על ניהול הסכסוך, מדברים על, לא על פתרון, הפסקנו לדבר על פתרון, ו כל מה שקורה שם זלג כל כך לתוך החברה הישראלית, האלימות. אנחנו חברה אדנותית באופן יוצא דופן, אנחנו נותנים הוראות לכולם כל הזמן. אנחנו חברה אלימה מאוד, האלימות היא בכל מקום, בבתי הספר, ובכביש, ובסופרים, ודברים נפטרים גם בעזרת אלימות. זאת אומרת, אתה ראית את הבחור הזה שהוציא מצ'טה על באמצע הכביש, כן, על משפחה,
כן.
זה הרי לא נורמלי.
הוא לא לבד נתניהו, זאת אומרת, זה דור, אני חושב שזה כבר עשור לפחות, אחרי כל מיני אקציות וריאקציות ותמורות שהעולם עבר, נניח מאמצע המאה הקודמת, מסוף מלחמת העולם השנייה, שנדמה היה שהליברליות תנצח, שהשגשוג יימשך, שמדינות השתקמו וממש מיהי חורבות, נהיו אימפריות, ונדמה היה שאנחנו הולכים לעתיד טוב יותר, הבייבי בומרס בארצות הברית, שאיפות השלום, נגמרה מלחמת וייטנאם וכו' וכו', ואז פתאום הגיעו שנות המחצית השנייה של שנות ה-2000, אחרי אובמה, הרפורמטור לכאורה, שלא יצא לעשות שום רפורמות בסופו של דבר, ואנחנו עם טראמפ ועם בולסונרו שעכשיו הפסיד, ועם אורבן ועם נתניהו, and counting, לך ידעי מי יבוא
בקרותם. הם כולם משתמשים באותה תעמולה, באותם האמצעים, הם הפרד ומשול במובן הכי גדול שלו. תראה, אנשים מפחדים מהשונה, ואנשים מפחדים מפליטים ומיעוטים, וקל מאוד לרכב על הרגשות האלה, זה הדבר הכי קל לעשות.
נכון.
והאמת היא שאצלנו, כשמסתכלים על שוב, על הפער, אשכנזים ומזרחים, אני חושבת שאחד הדברים ששלטון נתניהו עשה, זה לא רק הסתה בין אשכנזים למזרחים, שזה, אנחנו רואים את ההתבטאויות אצלו במפלגה, של אנשים במפלגה, אלא הייתה הסתה מכוונת של מזרחים נגד ערבים. אני חושבת, אני לפחות, כמו שאני גדלתי, מזרחים לא שנו ערבים. זה לא היה איזה, אני לא חושבת שהיה איזה, והיום, הפרד ומשול הוא כזה, שהוא הפך את המזרחים לא רק לשונאי אשכנזים, אלא גם לשונאי ערבים, ללאומנים. תסתכל על השנות שלטונו של נתניהו, הנתונים מראים, שהוא ייבש את עיירות, כשאני אומרת שהוא ייבש את כל המערכות,
לא, בגין עשה שיקום שכונות, ונתניהו מחריב אותם.
הוא ייבש את עיירות הפיתוח. אני מסתכלת על חצור
מילים. את מדברת על עיירות פיתוח, זה כבר ערים, את יודעת,
גם שכונות.
לא, אני אומר שכונות, ערי פיתוח והכל. יש פה כמה, יש פה יותר מפן אחד. זאת אומרת, תל אביב למשל, הוא לא משקם את השכונות החלשות, הוא פשוט בונה אותם מחדש בשביל השירים. אז הוא דוחק החוצה את אלה שיש להם פחות, כי הם לא יכולים להישאר שם. אם זה יפו, אם זה שפירה, אם זה פלורנטין וכן הלאה.
אגב, שם גם הייתה הסתה נגד
הזרים, נגד המסתננים ונגד הפליטים.
זה מאוד נוח.
ברור, ברור לגמרי.
כולם משתמשים באותו הזה להאשים.
נכון, נכון.
את האחרים.
את זוכרת את המערכון הנפלא של אריק איינשטיין וזה אורי זוהר בלול, שכל דור שונא את הדור שבא אחריו.
כשאתה מסתכל על מנהיגים נתניהו, פוטין, אורבן, אז אתה מסתכל, תמיד יש איזושהי בעיה, איזשהו אויב חיצוני שיש להילחם בו. כן? אצל נתניהו זה היה חזק מאוד. איראן. איראן הייתה אויב ששמענו עליו בכל...
היה ועודנו, כן.
היה ועודנו. אבל נתניהו לא הסתפק באויב החיצוני. נתניהו בהחלט הגדיר אויבים פנימיים, האליטות, ההגמוניה, האנשים שיש להם כסף. וחלק מההסתה הייתה שאי אפשר להילחם באויב החיצוני בגלל האויב מבית. קודם כל צריך להילחם באויבים מבית. הם אלה שבעצם מונעים מאיתנו להילחם באויב החיצוני. וכשאתה מגדיר את זה לא רק שהוגדרו האשמים, זה לא רק שבמשך חודשים ארוכים היה שלט שמאלנים בוגדים בבלפור שאף אחד לא הסיר אותו, אין לזה אך ורע.
זאת אומרת, זה איש שמועסק על ידי הליכוד, קוראים לו משה מירון, זה לא דיבה, זה עובדה.
כן, אלא שאם אני מסתכלת על שלטון הליכוד, לאו דווקא נתניהו, אבל בפרט שלטון נתניהו, הם לא יצרו אליטות. אין אליטות. מי האליטות שלהן? האליטות עדיין כשמדברים עליהן 40 שנה אחרי שהן בשלטון. איך זה יכול להיות שהאליטות הן האליטות הקודמות? למה לא יצרתם אליטות?
הטענה שאותו דוקטור מערוץ 13 מפמפם זה שהאליטות ההן לא נותנות לאליטות חדשות להתפתח. את יודעת את זה. הרי מה הקטע עם נתניהו? הוא ומשפחתו וכו'. הרגש הבסיסי הזה שלנו שאנחנו כן נצטלם, לא נצטלם, נתלבש ככה, נעשה ככה. ברגע שאין לך סף הבושה, אתה יכול לעשות הכל.
נכון.
כאילו ימות העולם, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. יכול לשקר, לתפוס איזה משפחה באמת מסכנה אתיופית שהבן שלה נמצא שאני יודע איפה בעזה, ולהגיד להם נבטל את המשכנתאות, ואחר כך נדבר שלהם משכנתאות. לא, נבטל את הארנונה. מי נבטל? מה נבטל? לא, לא, הוא לא התכוון. אל תתפסו למילים. זה לא נגמר, זה באמת מטורף לגמרי. בואי ננסה ככה להגיע לאיזשהו סיכום, שבעצם מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רואים שהולך לקרות. כי הטענה שלי, ומוזמנת להתווכח איתי, איתה, עם הטענה, שהסיכוי שלו להקים ממשלה שהזהרת מפניה בשרשור הבוקר, ואני שומע וקורא את מה שאת אומרת, הסיכוי שלו להקים ממשלה ימנית כהניסטית קיצונית מלא מלא הוא לא גדול. אני לא חושב שהוא יגיע ל-60 מנדטים, אני לא חושב שיש לו התכנות מעשית, וכנראה רוב הסיכויים שזה יהיה סביב הטקו ופלונטר פוליטי חדש ובחירות שישיות או כמה שזה לא יהיה, זה תסריט אחד. והתסריט השני שהוא פשוט מדכא אותי כשאני חושב עליו כל פעם מחדש, יהיו אותם אבירים נכנסים מתחת לאלונקה, so called guns, Eisenkot, whatever it will be, שיגידו לא לא לא, אנחנו לא ניתן שבן גביר יהיה שר ביטחון פנים וסמוטריץ שר ביטחון ולא יודע מה אמסלם שר משפטים, אנחנו ניכנס, נעשה ממשלה וזה ונציל את נתניהו, גם אם הוא לא יוכל להתמנות ראש ממשלה ראשון, אז אנחנו נשנה את החוק ואת הלכת דרעי פנחסי ונתקן את התקנה הזאת שהיא לא חקיקה אלא תקדים שמבוסס על פסיקת בגץ, והוא יהיה שר, הוא יהיה שר, הוא יהיה ממלא מקום שלה, הוא יהיה שר, הוא יהיה שני ברוטציה, whatever it is. וזה טוב שאנחנו מזהירים, כי אנחנו צריכים להפחיד כמה שרק אפשר. השאלה אם זה באמת ריאלי, ואם נראה לך שממשלה כזאת היא בכלל אפשרי.
אנחנו כבר יותר משנתיים באיזשהו סיחור פוליטי. פוליטי, מדיני, חברתי וכולי.
שיתוק מוחלט.
שיתוק מוחלט. אני לא יודעת מה יהיה, אני לא רוצה להתנבא לגבי הבחירות, מה יקרה, הסקרים מראים שהשיתוק יימשך. אני חושבת שמדינת ישראל לא תוכל לשרוד עוד מערכת, זאת אומרת, זה נראה כאילו אוקיי, אז יהיה טקו ומקסימום נלך לעוד, ותהיה ממשלת מעבר ונלך לעוד בחירות. לא, אני לא חושבת שאנחנו במצב שבו אפשר לשרוד את זה. אני אגיד לך יותר מכך, לצערנו הרב, זה נקרא שיתוק וכולי, אף אחד לא, אני מסתכלת על התקשורת, על הציבור, על המערכות שאמורות להגן, שומרי הסף כשלו באופן כזה, שתחשוב, ברגע כשמנדלבליט החליט על הגשת כתב אישום, אחת השאלות המרכזיות הייתה, מי יסכים לשבת תחת כהונה של מישהו שהוא נאשם בפלילים? כולה. אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא, אני לא שמעתי מישהו מרגע, מדובר בנאשם בפלילים. נאשם בפלילים.
סליחה, ואיפה בית המשפט? עבדת עם אהרון ברק. איפה בית המשפט? 11-0. זה בסדר.
אני לא יודעת לומר לך איפה בית המשפט. אני לא יודעת לומר...
הנה, אנחנו יודעים, הרי הוא פסק שאין בעיה.
וכולי. אבל אנחנו התרגלנו. נתניהו הגדולה הכי גדולה שלו, היא בכך שהוא גרם לנו להתרגל. הוא גרם לנו להתרגל לזה שהוא נאשם בפלילים, ושהוא מועמד לגיטימי שאף אחד לא מעז להזכיר את העובדה שהוא נאשם בפלילים.
אף אחד לא שומר עלינו, רינה, אף אחד לא שומר עלינו יותר.
בשלב קריטי של עדויות מסמרות
שיער. עמוק בתוך המשפט.
אף אחד לא מזכיר את העובדה שוועדת חקירה ממלכתית נתנה לו מכתב אזהרה, שכתבה שהוא לא נהג כראש ממשלה סביר.
נכון.
אף אחד לא מזכיר את העובדה שהוא, על אף פסיקת בגץ, לא חתם על הסכם ניגוד עניינים. את כל ניגודי העניינים שבהם הוא יהיה מעורב כראש ממשלה, נאשם בפלילים. הרי כל מילה שלו היא ניגוד עניינים. תגיד לך מה יקרה אם תקום ממשלה כזאת.
אוקיי, ראיתי את השרשור, אבל בואי תפרטי.
לא קשור לשרשור, לא קשור לחקיקה. אני חושבת שמה יקרה, וזה מה שלא אומרים לאנשים, ומה שרוב האנשים לא יודעים זה ש... אוקיי, אז תקום ממשלה כזאת, מה כבר יהיה? נמשיך בחיים הרגילים שלנו, אז יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, אז בן גביר יהיה שר הפנים, זהו, שהחיים הרגילים לא ימשיכו להיות כמו שהם. ראשית, אני חושבת שתהיה הגירה מאוד גדולה מישראל. תהיה הגירה של אנשים שיכולים להרשות לעצמם, כי יש להם דרכונים זרים, כי יש להם כסף, כי הם רוצים לחיות את החיים שלהם, כמו שהם רוצים לחיות את החיים שלהם, ולא כמו שבן גביר רוצה לחיות את החיים שלו. אני חושבת שיהיו מיעוט של השקעות בישראל. חברות אוהבות יציבות כלכלית, חברות אוהבות ליברליזם, חברות אוהבות פריחה כלכלית, ופה יהיה ההפך מכך. יהיה ההפך מכך, תהיה תהיה תקופה אפלה, תהיה רעה מאוד גדולה בחיים של האנשים מבחינה כלכלית, ולא רק מבחינה כלכלית. אנחנו נהיה קרובים למה שנתניהו הזהיר ממנו, נהיה קרובים מאוד לאיראן. יהיה קל לתת הצדקות.
זה קורה, זה קורה מעבר לקו הירוק כל הזמן, אנחנו יודעים את זה.
קודם כל, כבר הייתה בישראל הצדקה דתית לרצח. גם לרצח פוליטי וגם לרצח...
עוד 5 ימים, 27 שנה.
תהיה הצדקה גם לרצח של מי שלא תומך בשלטון.
אוקיי, זה כבר חזון דיסטופי, אני לא מתווכח איתו, אני לא מתווכח איתו, אבל זה באמת מקס הלוחם בדרכים. אבל אני אגיד לך משהו אחר, נניח שנתניהו יורד מהבמה.
אני חושבת שישראל של היום מזכירה מאוד מאוד את אירופה של אז. היא מאוד מאוד מזכירה, כולל אלה שאומרים, לא יקרה כלום, נתניהו לא יעז. כל הסימנים מראים שנתניהו יעז, ואם הוא לא יעז, אז סמוטריץ' ובן גביר יעזו. בהחלט...
אני לא יכול להתווכח על זה, כי אני, okay. אני אגיד לך משהו על נתניהו מעבר לכל מה שאמרנו עליו. אני חושב שהוא בן אדם מאוד מאוד חששן, והאומץ לב ממנו והלאה. עכשיו נכון שבמקרה הזה זה להילחם על חייו ליטרלי, זה ממש ממש מלחמה על החיים ועל השרידות האישית. עדיין אני חושב שהמורשת שלו ומקומו בהיסטוריה, והדרך שבה הוא ייזכר בחייו, ובוודאי אחריהן, עדיין חשובה לו במידה מסוימת. אני חושש מאוד שגם אם נתניהו מחר לא בתמונה, לא משנה, מסיבה רפואית, מסיבת אי-כשירות, שההסדר יהיה כזה שלא יכלול, ראיתי שכתב גם על הקלון, קלון, קלון על תנאי, קלון כמו שעשו עם דרי, שהוא בעצם לא קלון, וכל מיני, או ליצמן, או כל אלה, נניח שהוא... יצא מזה באיזושהי דרך, יכריז שהוא לא קשיר רפואית, מישהו יכריז על זה, הרי תמיד יש את הדוקטור ברקוביץ' שיוכל להוציא פתק, פתק להורים, מה שנקרא, ובסופו של דבר יהיו בחירות של כלליות ללא נתניהו בתמונה, או אפילו אחרי הבחירות האלה, הוא יוצא מהתמונה ואז כל הקלפים נטרפים, כי הרי הבחירות הן מפלגתיות. גם אז העתיד שלנו לא ממש מלהיב, כי תסתכלי מהאנשים שהוא משאיר אחר בליכוד.
קודם כל, אני חושבת שמפלגת בלעדיו המפלגה תיעלם. אני חושבת
שמענו את זה ב-2006, הם קמו כמו הפניקס.
אבל מה שהיה אז זה לא היום. היום יש מפלגה שהיא התכלית היחידה שלה, היא לשרת את נתניהו. גורלם קשור בגורלו. זה לא סתם שהיו אנשים שהם...
המותג מחל חזק מאוד. הלוואי שהייתי יכול להסכים איתך.
אני לא, אני חושבת
שהמותג הזה חזק, לצערי.
אני לא חושבת כמוך, אני לא חושבת כמוך, והאמת שהשנה האחרונה שבה הייתה ממשלה ימנית, ממשלה שלא פתרה,
ממשלה ימנית לגמרי.
ודאי שלא פתרה את בעיית הכיבוש, אני חושבת ש... השנה הזאת שבה הראו שממשלה מסוגלת לעבוד לטובת האזרחים, עושה דברים, ואגב מרב ארלוזורוב בדמרקר פרסמה טור שאומר שמה שהממשלה הזאת עשתה בשנה אחת...
נתניהו לא עשה ב-12
שנים. לא עשה ב-12 שנים. אז אני חושבת א', שזה אפשרי, אני חושבת שההשפעה של נתניהו כל זמן שהוא במערכת, היא מהאיומות שיש, מה שהוא עשה בשנה האחרונה כיושב ראש האופוזיציה, זה פריצה לגבעת הקפיטול מתוך הכנסת. הוא פעל מתוך, נתנו לו.
בלי להיות בכנסת כמעט. זאת אומרת, הם פשוט החרימו את בית המחוקקים.
ואני חושבת שההיעלמות שלו מהזירה היא הכרחית, ואני חושבת שהליכוד בהחלט ייעלם. יש שם חבורה של אנשים שתחליטם לשרת אותו, שגורלם קשור בגורלו. מישהו יבחר באמסלם או בקץ,
אני לא יודע, אני למדתי לא להספיד מותג.
גם לא בגלן וגם לא בברקת, יש שם אנשים שאף אחד לא יבחר בהם שנתניהו לא יהיה. ואני חושבת, אתה יודע מה, הוא דומה לדלקת שברגע שמוציאים אותה, הגוף יש לו יכולת לרפא את עצמו. אני חושבת שאפשר יהיה לרפא. ואני חושבת שמה שאפשר יהיה ללמוד, מהתקופה האפלה הזאת של ישראל, זה שבהחלט צריך לחוקק חוקים שמגנים על הדמוקרטיה, שלא נותנים לאדם שהוא בסך הכל פושע, הרי מה יש פה? יש פה פושע פלילי, פשע, עשה את הפשעים מתוך תפקידו, שאי אפשר לתת לפושע פלילי לקשור את גורלו בגורל המדינה, ולגרור אותה יחד איתו לטרור. יכול להיות שצריך יהיה לחשוב מבחינת חקיקה, על הליך שבו...
אימפיצ'מנט כלשהו.
כן, בדיוק. הליך שבו לא צריך לחכות לבחירות,
כן. אלא הליך של הדחה, הליך של הדחה.
הליך של הדחה, לפי החוק, עם כל הפרטים שצריכים להיות. ישראל בשנים האחרונות מוכיחה את כל חולשות הדמוקרטיה. זאת אומרת, לא צריך להיות, לחזור אחורה.
ישראל, כמו ארצות הברית, כמו אחרות, אבל באמת לא נמצא את כל העניין הזה כרגע. אני אסכם בזה שהרבה פעמים, ואני קודם חוזר על זה, שהמרואיינים שלי קצת יותר אופטימיים ממני, גם כאלה שהם כמעט על סף החידלון, רגע לפני שהם עוזבים את הארץ, או אומרים שסוף העולם קרוב, אז במקרה שלך זה קצת אמביוולנטי, כי כשאת מסתכלת על ה-worst case scenario, את מבחינתך זה שחור משחור, ואני לא משוכנע עד הסוף שהוא יהיה מסוגל, שנייה, שנייה, אני
רק לא הייתי משתמשת באופטימיות ופסימיות,
לא, אפילו לא אמרתי את המילה, לא לשם כיוונתי. אני אומר, מצד אחד, אנחנו לא לגמרי רואים באופן שווה, לדעתי, את האפשרות הגרועה ביותר, שאיכשהו באופן פלאי, הוא יצליח להגיע ל-61, 62, 63 מנדטים, ויקים ממשלה שגם תהיה סטיינבל, ממשלה שתוכל להחזיק יותר מאשר כמה שבועות עם כל הבן גבירים האלה, כי במידה רבה הם אלה שיביאו אותו לשם, גם אלה כנראה שיהרסו אותו, זו דעתי, זה צד אחד. והצד השני, זה הצד השני שאני פחות אופטימי ממך, ותרשי לי, מילים שלי לא מחייבות אותך, ביום שאחריו. אני חושב שמחל, זאת אומרת, הליכוד ומחל והפתק וההילה ובגין, וגם נתניהו כסוג של פטה מורגנה, או פנטום כזה, שירגישו שהאיבר נמצא, למרות שהוא כבר לא יהיה שם, איכשהו כן יחזיק מעמד, אני לא יודע אם זה יהיה להרבה שנים קודם, אבל הוא לא ייעלם ככה ביום אחד, הוא לא יתפוגג, אם אנחנו מסתכלים עכשיו עניינית על מה צפוי למדינה הזאת, הממשלות שיבואו אחרי נתניהו יהיו הרבה, הרבה, הרבה יותר ימניות והרבה פחות מאוזנות, לא ברמה של חופש הפרט ופונדמנטליזם ושלטון דת, אלא ברמה המדינית, ברמה הקפיטליסטית, כלכלית וכן הלאה, כי כבר לא יהיו הערבים והשמאל, או כל המאזנים הקטנים כבר לא יהיו רלוונטיים, כי אם אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית, 80, 85, 90 מנדטים כמעט הם ימין. ואם לא נתניהו שם, אין להם בעיה להתחבר. כל הגנצים והסערים והאזנקוטים וכל אלה, אין להם בעיה. אם זה לא נתניהו.
אני לא מסכימה איתך, אני בדיוק לא מסכימה איתך לזה. זה בדיוק, אני חוזרת לנקודה הזאת שלי. אני חושבת שהרבה מאוד מנדטים, כולל המנדטים שילכו לבן גביר, אלה מנדטים שהם לא ימין. אתה צריך להפריד בין ימין לבין נתניהו. נתניהו הוא לא ימין.
אבל המדינה כן.
אנשים בוחרים, בגלל זה אני טוענת שהיעלמותו היא הכרחית, מפני שאני כן חושבת שהגושים הפוליטיים יחזרו להיות, אני לא אומרת שהשמאל יקבל 20 או 30 או 40 מנדטים, זה לא מה שאני אומרת, אבל אני חושבת שהרבה אנשים היום, בוא נגיד ככה, אנחנו 5 מערכות בחירות הולכים, אך ורק על השאלה כן או לא נתניהו, נכון. זה הכל, זאת השאלה
נכון.
המדריכה את כולם, ולכן תחשוב, אם אתה מסיר אותו מהמשוואה, יהיה שיווי משקל חדש. שיווי המשקל החדש הוא כזה שבו הליכוד ייעלם, לא תהיה לו זכות קיום. לא תהיה זכות קיום לאנשים שהתכלית שלהם היא לשרת, אף אחד לא יבחר בהם. וזה נכון שבליכוד כבר שנים מתקיים מתחת לפני השטח, מאבק להחלפת נתניהו. אני חושבת שהסכינים שישלפו שם, כשנתניהו ילך, אלה יהיו סכינים ארוכות במיוחד.
המצ'טות של האום מנתיבי
הים. המצ'טות של האום מהצומת. ואני חושבת שגם הם מבינים היטב שאף אחד לא יבחר בהם. אף אחד לא יבחר בהם, כי אין להם מה
להציג. הייתי שמח לקבל את
זה.
הייתי שמח לקבל התחייבות בלתי חוזרת חתומה על ידך שזה מה שיקרה. אני לא רואה, אני מספיק שנים במקצוע, ואני במקצוע הספציפי הזה, ומתעסק עם הפוליטיקה הזאת כבר יותר מ-40 שנה, ושיהיו לי דרחמות, לא שקלים, ככמות הפעמים שהליכוד נקבר, אחרי שבגין הולך, ואחרי ששמיר הולך, ואחרי ששרון הולך.
זה לא בנדר, אבל זה לא
הליכוד. אני יודע, תאמיני לי, רינה, אני יודע. אני זוכר גם את הימים שבהם אמרו, אם שרון יהיה שר ביטחון, נעזוב את הארץ, ואם שרון יהיה ראש ממשלה, נעזוב את הארץ, אני יודע שזה לא אותו דבר, אני יודע.
אנחנו לא בשום מצב שדומה לימי נתניהו, ואפילו לא לימי שרון עם לבנון. וגם לא לימי מפלגת נתניהו ב-2015.
שזה באמת נקודת קו השבר שרוב המרואיינים מדברים עליה, אבל אנחנו לא נחזור לשם עכשיו, כי כבר עברנו את השלב הזה. תשמעי, זאת הייתה שיחה שאני מאוד מאוד שמח שקיימנו, כי היא נגעה בדיוק בדברים, מה שנקרא, בפצעים הכי פתוחים שיש, ולא חסכנו שום דבר. אני לא יודע אם נשפיע על מישהו, אבל צריך להמשיך לנסות, כמו שאנחנו עושים בטוויטר, כמו שאנחנו עושים מי שעושה את זה עדיין בגשרים, כמו שעשינו מי שעשה את זה בעבר בבלפור וכן הלאה. רינה ענתי, תודה לך,
ושנצליח
במה שרק אפשר. יאללה, ביי.
ביי.